יום מתאבלים על חורבן ירושלים. הוא שם לב, ובטח שמתם לב אתמול בלילה בקריאת איכה, שהמקדש לא משחק תפקיד מרכזי בכל הקינה. המקדש כמעט ולא מוזכר. עיקר האבלות שמוצג במגילת איכה, והוא ברוב הקינות, זה על אובדן השלטון, אבל יותר על המחיר האינדיבידואלי, האישי, ההרס, מיטה, רעב, ועל העיר. זה מציב בפנינו בעיה ידועה בזמננו. כי בחסדי שמיים בזמננו אנחנו... יש דגל שלנו על ירושלים. אנחנו שליטים על ירושלים. יש כמובן שאפשר לדון בכל הסוגיה של האם הר הבית בידינו זה הכרזה או תמיהה. אנחנו היינו היום צמוד לכותל ושמענו את ההפגזות של גז דמה, והיו הסתערויות. בכל זאת ירושלים היא בידינו, וזאת הסיבה שהמון אנשים מאז 67 לכל הפחות, אם לא לפני, דנו בסוגיית תפילת נחם. האם אפשר להגיד בנחם העיר הבזויה ולה ובניה וכולי, בעידן שבניה ובנותיה פוקדים את העיר מדי יום ביומו, ותשעה באב זה כאין חגיגה לירקותה. ולכן, כל מיני אנשים למיניהם שיחקו קצת עם הנוסח או חיברו נוסח מחודש לגמרי, יש לי כמה כרטיסים, מישהו רוצה, תפילה נכן. כי הרי להתאבל על העיר ירושלים בהווה קצת קשה. אז אם לשים את הדגש על החלקים של ירושלים שהם עדיין לא בידינו, או לשים את הדגש על המקדש או על הבית, זה אחד מהפתרונות, זה הפתרון שאנחנו השתמשנו בו בתפילה שאנחנו חיברנו. אבל כעיקרון, היום הזה הוא יום אבל, אבל על ירושלים. אז חשבתי לנכון שאם נעיין בצד השני של המטבע, בסיפורו של דוד וכיבוש ירושלים, שמופיע בשמואל ב' פרק ה' וגם כן בדברי הימים א' פרק י' א', סוגיה מאוד קשה, פרשה מאוד קשה. וכמובן שאחרי 23 שעות צום, הקושי הוא פי כמה. בכל זאת נדון בה, כי אני חושב שיש פה נקודה מרכזית בפתרון הבעיה, שגם יעזור לנו להבין משהו מטבעה של ירושלים, מטבעה של העיר, מזיקתנו לעיר, ואולי נימה חדשה בכל סוגיית האבלות. הפרשה, יש לנו כאן ארבעה עמודים. בעמוד הראשון יש את שתי המקורות ומדרש אחד שנעיין בו בקצרה. בצד השני, בעמוד השני, יש את כל הסוגיה המקראית היסודית באנגלית, עם מפה שלא תעזור לנו בכלל, כי היא מאוד קטנה. אחר כך אנחנו משתמשים בכמה פסוקים בתנ"ך, בהיסטוריה של ירושלים, לראות ולגלות את טיבה של העיר, ויותר חשוב, את טיב זיקתנו לעיר. אוקיי, טוב, נתחיל בהתחלה, מקום מאוד טוב להתחיל. זה ציטוט מאיפה? סן המיוזיק, יפה, אוקיי, גוד. ויבואו כל שבטי ישראל על דוד חברונה. עכשיו, מה קרה פה? רק הרקע, בקצרה, דוד נמשך על ידי שמואל, שאול רדף אותו, דוד ברח, דוד קיים, הציב לעצמו מעין מלכות, מיני מלכות בציקלג לכמה שנים, שנה וחצי אולי, עד ששאול נהרג במלחמה, או הרג את עצמו במלחמה, נגד הפלישתים בגלבוע. ואז השם אמר לדוד לעלות חברונה. ודוד עלה לחברון, כי חברון זה בירת שבט יהודה. דוד, לא רק שהוא משבט יהודה, הוא בנה יחסים, קואליציה בתוך שבט יהודה במשך השנים, הגן עליהם, עזר להם, הוא האדם הפופולרי ביותר ביהודה באותה תקופה. אז הוא מגיע לחברון, מכתירים אותו כנשיא השבט. ואחרי כמה שנים, שבטי ישראל באים אל דוד חברונה, ואמרו לאמור, הנו עצמך ושרך אנחנו. זה משהו די חדש. כי במשך כל השנים, מאז כיבוש הארץ, זה לא התחיל אחר כך, את הפילוג בין יהודה וישראל, או הפילוג ביותר נכון, בין יהודה לאפרים. זה דבר די חזק שרואים אותו בכתובים, למשל כששאול מצביע את הצבא הראשון שלו למבצע נגד המונים ביבש גלעד, אז מפקד הצבא זה שני מפקדים, זה מפקד של ישראל ומפקד של יהודה, ומבינים שיש כאן כאילו שני עמים. אז השבטים הצפוניים, ובעיקרם כמובן שבטי בני יוסף, באים לחברון ומבקשים שדוד ימלוך עליהם. גם אתמול, גם שלשום, בהיות שאול מלך עלינו, אתה היית העם מוציא והעם מביא את ישראל, שתיפור את הקריא, וכתיב, סיימתי, המוציא ואת מביא, זאת אומרת, בצבא, כמו שרואים במשה ויהושע. ואומרנו עד לך, אתה תראה את עמית ישראל, ואתה תהיה להגיד על ישראל. אז או שהם יודעים מהנבואה, או שהם רואים שדוד הוא המנהיג, אז כנראה שככה רצה השם. ויבוא כל זה לישראל, המלך זה חברון ובכרות להם, המלך דוד ברית בחברון לפני אדוני. זאת אומרת, ברית אמונים, שהם יהיו נאמנים לדוד, והמשכו את דוד למלך על ישראל. זו משיכה שנייה, כי הרי שמוע כבר משך אותו, בהחלה כנראה. בין 30 שנה דוד במוחו, 40 שנה מלך, עכשיו זה חזרה אחורה, בחברון מלך על יהודה 7 שנים ושישה חודשים, שם מלך 33 שנה על כל ישראל ויהודה, וזה מספר שאנחנו מכירים כבר מתקופת השופטים, המספר של 40, תקופה, עכשיו כתופה, גם שלמה מולך 40, וזה פחות או יותר סוף המגיקה. וילך המלך ונשב בירושלים על הילוסי יושב הארץ, עכשיו זה מתחיל. ממליכים את דוד בחברון. עכשיו, התנועה הטבעית, התגובה הטבעית של דוד, היה להכתיר את חברון כבירת העם. אתם באים אליי, אני יושב בחברון, אני סביבי, יש את הנאמנים שלי משבט יהודה, זה המקום שלי, כאן הבירה. בלי להסביר למה, דוד הולך אל היבוסי יושב ירושלים. בואו נראה מה קורה. וילך מלך ואנשיו ירושלים על היבוסי יושב הארץ, ויאמר דוד לאמור. מה זה ויאמר לדוד? מה זה ויאמר לדוד? מי אמר לדוד? כנראה היבוסי. אז איזה נציג של היבוסים, או היבוסים ככלל, אמרו לדוד, לא תבוא הנה, כי אם הסרחה העברים והפסחים לאמור, לא יבוא דוד הנה. פסוק עמום. עמום גם בתחביר וגם עמום במשמעות. התחביר זה ויאמר לדוד, מה זה, מי אמר? לא תבוא הנה. אז מה זה לא תבוא הנה? רק את המילים. מה זה לא תבוא הנה? עכשיו, דוד בא איך? דוד בא כמטייל, דוד בא באוטובוס עם מזגן, איך דוד מגיע? עם הצבא. אז דוד מגיע עם הצבא, עם אנשיו לירושלים, והיבוסי אומרים לו, לא תבוא הנה. מה זה לא תבוא הנה? אנחנו לא נותנים לך לבוא, אני עם צבא, אני לא שואל שאלות. אז מה היבוסים רוצים? הם רוצים שדוד יבוא או שלא יבוא? אם רוצים שלא יבוא, שיצאו עם צבא של היבוסים, דבר שלא ראינו בכל התנ"ך דרך אגב, יצאו בצבא שלהם ונראה אם יוכלו להגן על העיר או לא. אם הם רוצים שדוד יבוא, שיגידו, יאללה, ברוך הבא. במקום זה הם אומרים, לא תבוא הנה, כי אם הסרחה העברים והפסחים. מה דוד חייב לעשות? להסיר את מה או מי? מה זה עיוור? מה זה עיוור? אחד שלא רואה. מה זה פיסח? אחד שיש לו נקע והוא לא יכול ללכת טוב. העברים והפיסחים. עכשיו, זה אנשים עברים ופיסחים? אולי. למה לדוד יש ענבים עברים ופיסחים? הוא עולה עם הצבא שלו. צבא שיש בהם עברים ופיסחים זה לא צבא כל כך מוצלח. מי זה העברים והפיסחים האלה? שאלה גדולה. לאמור לא יבוא דוד הנה. אז כל התחביר פה והלאמור השני פה הוא מוזר. אבל חוץ מהתחביר, המשמעות, מה קורה כאן? האם נותנים לדוד להיכנס? אז איך אפשר להתנות תנאים? והתנאי הזה הוא תנאי מאוד מוזר. או לא נותנים לדוד להיכנס? זה שאני אומר שאל תבוא, זה לא אומר כלום. משהו מאוד מאוד מוזר קורה פה. מה קורה בהמשך? וילכוד דוד את מצודת ציון היא עיר דוד. אז מה זה וילכוד? הוא כבש. מה דוד כבש? מצודת ציון היא עיר דוד. מה זה היא עיר דוד? דרך אגב, כשהתנ"ך עושה את זה, התנ"ך עושה את זה די הרבה. קריית ארבע, ארבע היא חברון. לוז היא בית אל. מה התורה רוצה, מה התנ"ך רוצה לעשות לנו בזיהוי הכפול הזה? זה יש עיר שאנחנו מכירים. תדעו לכם שיש פה שם אחר. אתם מכירים את חברון, אבל זה גם נקרא קריית ארבע. אתם מכירים את בית אל, אבל שמו המקורי היה לוז. אז הוא ילחד את מצודת ציון, היא עיר, מה שאתם מכירים, עיר דוד, זה מצודת ציון. הרי זה ירושלים או לא? אנחנו מבינים, מניחים שזה ירושלים. אז מה קורה בסיפור? דוד בא, היבוסים אומרים, בוא רגע, יש תנאי, לא תוכל להיכנס, בלי מה זה. ודוד לא משיב תשובה, מה הוא עושה? הוא כובש את העיר. אולי. אולי. ויאמר דוד ביום ההוא, כל מכה יבוסי ויגע בצינור. עכשיו אני לא מוכן לגעת בצינור, כי אני לא מבין מה זה הצינור. צינור זה בעיה אחרת, זה שיעור שנה הבאה, צינור. ואת הפסחים ואת העברים, חוזרים לפסחים והעברים. שנואי נפש דוד. מה זה הפסחים והעברים שנואי נפש דוד? מה זה? מה המשמעות פה? הפסחים והעברים האלה, נניח שהם אנשים, דוד שונא אותם. למה דוד שונא אותם? מפני שהיבוסים אמרו, תוציא אותם? אם דוד מחזיק אותם, אז איך הוא שונא אותם? אתם רואים שכל הפרשה פה היא מורפלת. היא באמת מתאימה לסוף תשעה באב. ואנחנו יכולים לתרץ את אי הבנתנו בזה שצמים מילא. בואו נעיין בו בעוד שנה, נראה. על כן יאמרו, עיוור ופיסח לא יבוא על הבית. עכשיו, על כן יאמרו, זה גם פזמון שחוזר די, לא די הרבה, אבל חוזר בתנ"ך. על כן יאמרו מצביע על אמרה עממית. אתם יודעים דוגמה, מכירים דוגמה? על כן יאמרו, הגם שאול בנביאים. Okay? כששאול מתנבא בפעמיים, וכולם מתפלאים על זה ששאול, שהיה אדם רגיל, אדם מן השורה, פתאום נתפס לנבואה, ולכן הייתה למשל בישראל הגם שאול בנביאים. וזה אומרים על מישהו שאנחנו חשבנו תמיד שהוא לא יוצלח, פתאום הוא נהיה CEO. לא, הגם שאול בנביאים זה אמרה עממית. אז לכן יש פה אמרה עממית שהוא עיוור ופיסח לא יבוא על הבית. איזה בית? איזה בית? אז אתם איתי שאנחנו לא פה? אוקיי, בסדר. איך הסוגיה הזאת מסתיימת פה? וישב דוד במצודה. עכשיו, במצודה ראינו לפני שני פסוקים. ויקרא לה עיר דוד. זאת אומרת, מצודת ציון היא עיר דוד. ויבן דוד סביב מן המילו בביתה. אז הוא בונה קצת מן העיר הזאת. ואיך דוד הלוך וגדול, ואדוני בית צבאות עמו יפה, אז הוא מצליח וכו'. אחר כך, מה קורה? עד סוף הפרק אנחנו לא נקרא, זה סיפורים אחרים על דוד ביסודו בירושלים, בניית ארמונו, והקשרים שלו עם חירם מלך צור, ואחר כך שתי מלחמות, שתי התקפות או פלישות של הפלישתים, זה המפה והצד השני, בעמק רפאים, בעוד מקומות, ואיך שדוד מפסיק אותם. זה הסיפור בספר שמואל. עכשיו, בואו נדבר שנייה, מה הזמן שלנו? 10:50. שנייה בסוגריים על ספר דברי הימים. בלי להבין מה זה ספר דברי הימים, לא נבין את כשנקרא בספר. מה זה ספר דברי הימים? ספר בתנ"ך. דברי הימים זה 65 פרקים. ארוך. כל כך ארוך שנחלק לשתיים. דברי א', דברי ב'. דברי הימים זה ספר שלכל הדעות חובר בתחילת תקופת בית שני. הגמרא אומרת את זה, הכתוב בעצמו אומר את זה, והלשון אומר את זה, הכל אומר שזה מצביע על התקופה הפרסית. עכשיו, מה התחולה של ספר דברי הימים? מה יש שם? זה כאין פירוש או מדרש על ספר שמואל ומלאכים. דברי הימים א' זה דוד. דברי הימים ב' זה מלכי יהודה. היינו מכנים את הספר דברי הימים למלכי יהודה אילו לידענו שזה לא דברי הימים למלכי יהודה. למה אנחנו יודעים שזה לא? בספר מלאכים מוזכר כמה פעמים, וכל מעשיו הם מוזכרים, הם דברים כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. לא יכול להיות הספר הזה, כי ספר מלאכים הרי הסתיים בסוף תקופת בית ראשון, הוא לא יכול להצביע על ספר שעדיין לא נכתב. אז זה גם ספר דברי הימים למלכי יהודה. כל העניין של ספר דברי הימים זה דוד וביתו. ולכן אין כמעט זכר למלכי ישראל, אלא אם כן יש להם מגע עם מלכי יהודה. באשה מופיע כי יש להם מלחמה נגד רחבה, נגד אביהם. ירבעם מופיע, ירבעם הראשון מופיע מפני שהוא המחיל המלכות בצפון. עכשיו דרך אגב, גם בסיפורי דוד, ושאול כמעט ולא מוזכר. כמעט ולא מוזכר. וסיפורי דוד, יש הרבה סיפורים שאנחנו לא מכירים מספר שמואל ומלאכים שמופיעים פה, ויש גם סיפורים מאוד מפורסמים שאנחנו כן מכירים מספר שמואל שלא מופיעים פה. ובראשם, דוד ובת שבע. כל הפרשה הזאת איננה מוזכרת בכלל בספר דברי הימים. Okay. בואו נראה איך ספר דברי הימים מסחרר את הסיפור הזה למטה בפרק י"א. דברי הימים א' דרך אגב זה דוד, החל מדברי הימים ב' זה שלמה והלאה. דברי הימים מסתיים בהצהרת כורש. הפסוקים האחרונים זה הצהרת כורש, מי יברכם מכל עמו ויהו. ויקבצו כל ישראל דוד חברון לאמור, הנה עצמך ושכה אנחנו. גם תמול, גם שלשום, אני קורא מדברי הימים. גם בהיות שאול מלך, אתה היית המוציא והמביא את ישראל, ויאמר אדוני אלוהיך לך, אתה תראה את עמי ישראל, אתה תהיה נגיד על עמי ישראל. ויבוא כל זני ישראל המלך חברון, ויכרות עם דוד ברית בחברון לפני אדוני, שכות דוד המלך על ישראל, כי דבר אדוני ביד שמואל. כמעט זה המילה במילה, מה שקראנו בספר שמואל, נכון? כמעט. חוץ מהסיומת של כדבר אדוני ביד שמואל. עכשיו, וילך דוד בכל ישראל ירושלים היא יבוס. ושם היבוסי יושבי הארץ. אז הוא הולך לירושלים. שוב פעם, לא מזכיר לנו למה הוא הולך לירושלים. הולך לירושלים, ושם מי נמצא? היבוסים יושבי הארץ. ויושבי יבוס לדוד, לא תבוא הנה, אז לא תבוא הנה. לא רוצים אותך. מה לא מוזכר פה? ויכול דוד המצודת ציון היא עיר דוד. ויאמר דוד, כל מכה יבוסי בראשונה יהיה לראש ולשר. זה לא מופיע אצלנו, זה תוספת. מי שיצליח להכות אולי, מי שיצליח להכות ביבוסים, יהיה לראש, זאת אומרת, יהיה הרמטכ"ל. אנחנו עוד מעט עידן הבחירות. ויעל בראשונה יואב בן צרויה והיא לראש. וזה ההסבר למה יואב נהיה לראש מצביעים של דוד. זה הסיפור פה. לא כמו הסיפורים שיש לנו בספר שמואל על יואב לפני שדוד הומלך. ואיש של דוד מצד, על כן קראו לו עיר דוד. שוב פעם, עוד פעם, הזכור המצודת ציון, מצד, זה מין מבצר, ולכן נקראת עיר דוד. מה זה היא נקראת עיר דוד? משתמע שהמצודה נקראת עיר דוד. והאילן העיר מסביב מן אמר לו ועד הסביב, יואב יחיה את שער העיר, והעיר דוד הלוך וגדול, ואדוני צבאות עמו, מה לא מופיע פה בכלל? הפסחים והעברים, כל הפרשה הקשה הזאת נעלמת מספר דברי הימים. אז הקושי מתקפל ונחפל. מתקפל ונחפל. מה זה כל הסיפור של העברים והפסחים? למה הוא בכלל לא מופיע בדברי הימים? מה קורה פה? אז ראשונית, צריך להצביע על מסורת מדרשית מעניינת, שאחד מההופעות שלה הוא בפרקי דרבי אלעזר, זה מדרש מתחילת ימי הביניים, שמנסה להסביר את המגע עם הפסחים והעברים בכל מערכת הסיפור של כיבוש ירושלים. מה עשו אנשי יבוס? עשו צלמי נחושת ומידו אותם ברחוב העיר, חתבו עליהם שבועת אברהם. עכשיו, מה קורה פה? אברהם הרי נשבע לאבי מלך, אם תזכור לי ולנני ולנכדי, והם עשו משהו כעין לבן ויעקב, לשים גבול, אני עד פה, אתה עד פה. כאילו שאסור לנו לפלוש לאזור הפלישתים. סליחה על משחק המילים. וכשבאו ישראל רצה להיכנס בעיר היבוסי ולא היה חול מבני ברית אברהם. זאת אומרת שדוד בא ואין צבא שעוצר אותו אלא ברית. שמרו את היבוסי יושבי ירושלים לא הורישו בני ישראל. עכשיו זה פסוק שנראה עוד מעט בספר שופטים. וכשמלך דוד יקש להיכנס לעיר היבוסי ולא הניחו אותו שנורא דוד לא תבוא הנה, והיו ישראל ככל הים אלא בכוח השבוע עברית אברהם. זאת אומרת, היה לנו כוח צבאי לכפוש את העיר, לא יכולנו מפני שברית אברהם. עכשיו, מה עם היבוסים? מי הם היבוסים פה? הצבא, אבל צבא קטן? צבא בכלל? משהו מעניין, רק לשים בקצה התודעה או הערנות. עכשיו, היא שאנחנו לא רואים בכלל בספר יהושע, לא בספר שופטים, מלחמה חזיתית עם יבוסים. חיבים רואים, חיטים רואים, כנענים רואים בשפע, פלישתים רואים. מי זה היבוסי? ובזה נראה לי שהמפתח לפתרון הבעיה. ראה דוד וחזר לאחריו שאתה אומר, ישב דוד במצודה. אז המדרש מבין שהמצודה זה לא ירושלים. הוא רצה לעבור לירושלים, הברית עצה אותו, לכן הולך למצודה, ודרך אגב, כנראה שזה פשוטם של הדברים, שמצודת דוד, הרי היא עיר ציון, ומצודת ציון, העיר דוד, זה לא העיר ירושלים. זה משהו שונה, בקצהו, משקיף עליו, אבל לא ירושלים. שני מקומות. ואין אתה יכול להיכנס בעיר היבוסי עד שתתיר כל הצלמים הללו שכתוב עליהם שבועת אות ברית אברהם. עכשיו, איך מגיעים העברים והפסחים? לא היינו נכנסים מקדש חס ושלום, אלא אילו הצלמים שעיניים להם ולא יראו, רגע להם ולא יהלכו. עכשיו, איך המדרש פותר את בעיית הפסחים והעברים? הפסחים והעברים זה צלמים, אלילים, פסלים. הרי מה אנחנו אומרים על הפסלים? רגליהם ולא יהלכו, עיניים להם ולא יראו, אבל גם כן פה להם ולא ידברו, ידיהם ולא ילשון. יש הרבה חומוס נגד האליליות, שמופיע כעיקרון בכמה מפרקי תהילים, אבל גם מופיע בירמיהו ועוד מקומות, על אי היכולת שלהם לפעול לפי התדמית שלהם. אבל כאן מצביעים על פסחים ועברים, זה שני דוגמאות של אלילים. אז זאת אומרת שהאתגר לדוד היה, אם דוד, אם תוכל להסיר את הצלמים שעליהם כתוב ברית אברהם, עכשיו, כפתרון, זה בעייתי ביותר. דוד בא, רוצה להיכנס לירושלים. מה עוצר אותו? לא צבא. מה עוצר אותו? ברית אברהם. מה היה ברית עם אברהם? אברהם ואבימלך, והברית היה, אתה נשאר שם, אני נשאר פה. מה זה שם? איזה שטחים שקשורים לאבימלך? חוף הים. אז הוא נוגע לירושלים. מה? הברית לא היה עם מלכי צדק, הברית היה אחר כך. מלכי צדק היה פרק י' ד', ושם לא היה ברית. הברית היה בפרק חף א', אחרי גירוש ישמעאל, עם השבע כפסות, אנחנו קוראים אותו בראש השנה, והברית היה כנראה, תסתכלו, אם אתם רוצים לראות משהו מזעזע, אז תסתכלו אחרי הצום, בפירושו של הרשב"ן לתחילת העקידה, פרק חף ב' פסוק א', ממש מזעזע, קשור לברית, אבל הברית היה ברית הפרדה. אתה שם, אני פה, אני לא עובר את הגבול. מה אני לא עובר את הגבול, הכוונה שאני לא מנסה לכבוש את גרר, אם ככה מבינים אותו, אבל ירושלים זה חלקו של אברהם לפי החלוקה. גם כן להגיד שדוד צריך להסיר את הצלמים מתוך העיר, ואז הוא יוכל להיכנס לעיר. איך עושים את זה? אז שהם מכירים בבעיה הפרשנית פה, אין ספק. כשהם פותחים את הבעיה הפרשנית, ספק. אז אני רוצה לחזור כאן על ההיסטוריה של ירושלים. למה לא? תשעה באב, אנחנו מתגעגעים לירושלים של אותם שנים, ואני חייב להגיד משהו בסוגריים, אף שזה מוקלט, שהביטוי שמסיים את קריאתנו הפומבית במגילת איכה, איזה פסוק? השיבנו, עליו שיש עוד פסוק, כי מה עושה עשתנו, אנחנו חוזרים, כי לא רוצים לסיים, מעניין, איכה ולא רוצים לסיים משהו רע. אז חוזרים להשיבנו, כמו שעושים בסוף מלאכי, בסוף ישעיהו, בסוף קהלת. יפה. חדש שמענו כקדם, מה אנחנו רוצים? מה זה חדש שמענו כקדם? עכשיו זה בסוגריים, לא קשור לשיעור, אבל דבר כללי, מה זה חדש שמענו כקדם? אנחנו רוצים כמו הימים האלה. איזה ימים אנחנו רוצים? איזה תקופה? מה? אנחנו רוצים בית ראשון? עיין ספר מלאכים. אנחנו רוצים בית ראשון. מה אנחנו רוצים? האמת היא שחדש שמענו כקדם זה מין נוסטלגיה מדומה. אנחנו תמיד עושים את זה, וזה מאוד בריא. אנחנו בונים לעצמנו בתודעה עבר פנטסטי. תשאל, יש בית דפוס, אני לא אזכיר את שמו, אבל בית דפוס שעושה ככה עם אירופה של לפני המלחמה. שאירופה לפני המלחמה היה מין גן עדן. עכשיו, רוצים ככה לעכשיו, אנחנו רוצים לחזור לפוגרומים, כן, יפה. אבל בסדר, אבל בואו נחזור כאן להיסטוריה של ירושלים. איפה ירושלים מופיע לראשונה בתנ"ך? אז האמת היא שאם תעברו לדף האחרון, תסתכלו במקור 14, רואים שיש עיר שמופיעה בסיפור של אברהם, ומישהו הזכיר את זה עכשיו, והעיר הוא נקרא שלם. מלכי צדק, מלך שלם, שהוא לא רק מלך, אבל ישימו לב לשם שלו, נחזור אליו, מלכי צדק, אלא הוא גם כן כהן לאל עליון. אל עליון זה אל כנעני, אברהם מייהד אותו כשהוא אומר השם אל עליון, אל עליון זה אל פגני, ומלכי צדק הוא כהן לו. איך אני יודע ששלם זה ירושלים? אני יודע דווקא מחוץ לתנ"ך. שבמצרת הידועה של סנחריב, שמדובר על כיבוש ירושלים, הוא קורא לירושלים אורו סלימו. מה זה אורו? אורו זה עיר. אז עיר שלם זה ירושלם. וככה השם שלו. אבל כנראה שאנחנו השתמשנו בביטוי הזה מאוד מוקדם יחסית. פעם ראשונה שירושלים מופיע כירושלים, זה בספר יהושע בפרק י', אבל משהו מאוד מוזר קורה פה. תחילת המלחמות החזיתיות. ירושלים, הרי יהושע תקף את יריחו, יהושע תקף את העי, המים, ואחר כך הגבעונים באו להתחנן לפני יהושע עם הרמייה שלהם, הרמייה שלהם, אבל תחילת המלחמות מתחיל פה, פרק יוד. בפרק יוד יש קואליציה של מלאכים מהדרום, שעומד בראשם אחד בשם אדוני צדק, מלך ירושלים. ואדוני צדק, שימו לב לשם, אדוני צדק, מי היה המלך הקודם? מלכי צדק. שמעתם אתמול בהפטרה, מה ישעיהו מתעונן על העיר? צדק ילין בה, יעתה מרצחים, עיר הצדק. הוא המלך, הוא מצביא. עוד ארבעה מלאכים, יש שם קואליציה של חמישה, מנסים לפתות אותנו למלחמה, דרך התקפה לגבעונים, ובסופם מר מאוד. כל צבאותיהם מובסים, המלאכים האלה מתחבאים בתוך מערה, אחר כך אנחנו הורגים אותם, תולים אותם, ואחר כך גל של אבנים. אז מה קרה לירושלים לפי זה? כי כבשנו את ירושלים, את כל הצבא של ירושלים, את המלך של ירושלים, כולם חלס. ומה קורה בספר יהושע? נעלמים מירושלים. את חברון כובשים, מחלקים, לוויים, כלב, יפה. כל הערים האחרות, מה קורה לירושלים? כובשים, ואחר כך נוטשים כאילו. מאוד מוזר. נא לעבור לעמוד האחרון. ברשימת המלאכים שכבשנו, רשימה מאוד ידועה של 31, אנחנו מכנים אותו רשימת בסקין רובינס של המלאכים. זה בנוי כשירה. באמצע, הוא מלך ירושלים אחד. מלך ירושלים זה אחד מהמלאכים שכבשנו. יפה. אבל בכל זאת ביהושע, ברשימת הערים אשר מגיעים לשבט יהודה, שאחד מהם זה ירושלים, מה כתוב בפסוק האחרון? ואת היבוסי, אני מצביע על מקור ארבע, ואת היבוסי יושבי ירושלים לא יאכלו בני יהודה לא רישם, וישב היבוסי את בני יהודה בירושלים עד היום הזה. אז לפי הכתוב פה, חלקים משבט יהודה מתאכלסים בירושלים יחד עם היבוסים שגרים שם. מה קרה? הרי כבשנו את ירושלים, מלך ירושלים מובס, צבאו נחרט. אז מה קורה? וגם כן בספר שופטים בהתחלה אנחנו שומעים על כיבוש שני של ירושלים, או נוסח אחר של הכיבוש, שבני יהודה ושמעון שנלחמו איתו, וחומרו בני יהודה וירושלים יקדו אותה והכל לפיכר ואת העיר שלחו באש. שרפו את ירושלים, גמרו עם ירושלים, אבל מה קרה? לא התאכלסו, לא נכנסו לעיר, לא לקחו את העיר, כבשו אבל לא לקחו. מוזר מאוד. ובסוף אותו פרק, או באמצע אותו פרק, בספר, פרק ראשון בספר שופטים, שמצביע על כל הליקויים בכיבוש הארץ, ואת היהודי יושב ירושלים והורישו בני בנימין. אז אם תסתכלו תיטב במפה המקראית, תראו שהגבול של בנימין ויהודה עובר בתוך ירושלים. ירושלים זה גם קשור לבנימין, גם ליהודה, ואף אחד לא הוריש. עכשיו רוצים לשמוע נימה עוקצנית ואולי קצת מצחיקה, אבל עצובה. העצובה זה להתיר אותו בתשעה באב. הסיפור הכי מזעזע בכל התנ"ך, לדעתי, יש חוקים, לדעתי הסיפור הכי מזעזע בכל התנ"ך זה סיפור פילגש בגבעה. אתם מכירים את סיפור פילגש בגבעה? מה המצג של סיפור פילגש בגבעה? המצג, האקספוזיציה של סיפור פילגש בגבעה? יש אדם לוי שגר בהר אפרים, יש לו פילגש, הפילגש מכעיסה אותו או משהו, בורחת ממנו, אחרי ארבע חודשים הוא מגיע לבית לחם לאסוף אותה מבית אביה. הם מתעכבים שם חמישה ימים, בכל יום הוא רוצה ללכת, אבא אומר לו, לך, שב, תאכל משהו, תשתה משהו, ועד אז זה כבר מנחה גדולה, ואז זהו, גמרנו. ביום החמישי הוא כבר אומר, זהו, זזנו, מתחילים לנסוע, אולי. לזוז, ללכת. ומבית לחם לגבעה, אתם מכירים את הכיוון. בדרך הרי יהודה. אז הם מגיעים והשמש מתחילה לשקוע. והם מגיעים קרוב לירושלים. הנער של הגיבור סיפור היום הזה אומר ככה, ויעקב ילך ויבוא עד נוכח יבוס היא ירושלים. אתם שמים לב שהעיר עדיין נקראת יבוס. הם עם יבוס, והיום רד מאוד, והיום הנער אל אדוניו, למה לך נע ונסורה אל עיר היבוסי הזאת ונלין בה? אי אפשר להסתובב בלילה, אז כמעט שקיעת החמה, נלין בירושלים. ויאמר אליו אדוניו, לא נסור אל עיר נוכרי, תעשה גוי ששתות. אתם רוצים כל השיעור ביידיש. ועברנו עד גבעה. בואו נלך לעיר יהודית טובה כמו גבעה, איפה שהתעללו בפילגש שלי ואחר כך אני ארוג אותה ומלחמת אחים, אבל חס ושלום שנשאר ב... הם מתייחסים לירושלים של... כמו עיר נוכרית, על אף שלפי הכתוב בשופטים יש יהודים ויש יבוסים גרים ביחד, אבל זה תחת שליטת היבוסים אולי. עוד יזכור אחד שמוזר בירושלים. כבשנו את ירושלים, לא עשינו את הדבר, נשארת עיר יבוסית, נקראת יבוס. בסיפור המכונן של דוד, בסיפור דוד וגוליית, בסוף הסיפור, ולא שמים לב לזה, מפני שכל הדרמה שבסיפור זה בעמדה, איך אומרים trash talk, בין דוד וגוליית. אתה בא אליי בחרב וחנית וחידון, ואני בא אליך בשם אדוני צבאות, אלוהים אחות ישראל, שחירפת, לא מספר לך על האבנים שיש לי. אבל אחרי שדוד הורג את גוליית, הוא ממוטט אותו. הורג אותו עם האבן, אחר כך לוקח את החרב שלו, ומסלק את ראשו מגופתו. מגופו שעכשיו גופתו. מה עושה עם הראש של גוליית? פסוק מאוד מוזר, כי הרי זה דוד בימי שאול. בימי שאול, איפה הבירה? נכון, אין בירה. איפה מושב המלך? אין כל כך, כי שאול לא כל כך שולט כמלך. אם יש מקום, זה גבעה. איפה הארון? באבו גוש, בקריית יערים. ומה המצב של ירושלים? עיר יבוסית. מה קורה בסוף הסיפור? ויקח דוד את ראש הפלישתי ויביאהו ירושלים. הגד מאוד מוזר. איך דוד מביא, בסדר, ראש אויב זה מוזר מספיק, אבל לפי התקופה, בסדר, אבל איך הוא מביא את זה לירושלים? מה יש בירושלים? מוזר. אז אני רוצה להציע הצעה שאולי תשמע קצת נועזת, אבל אולי היא תעזור לנו עם כל הבעיות האלה, ובעיה אחת שהצבענו עליו בהתחלה אבל לא הדגשתי אותה. למה ירושלים? הרי באים לדוד בחברון, דוד יושב בכיף בחברון, סביביו כל אנשי יהודה, שישאר בחברון. למה ירושלים? אז לפי פשטי הכתובים, בלי לעיין, בלי להתעמק, הסיבה היא די פשוטה והיא די פוליטית. ממי דוד חושש ואת מי דוד חושד בניסיון למרוד נגדו בתחילת מלכותו? שבט בנימין. ושבט בנימין מחזיק בתינה הזאת במשך כל ימי דוד. תשמעו, מה אומר שימי בן גרה? מן בן הימיני, שדוד בורח מירושלים, צי צי איש אדמים ואיש אבליאל, השיב אדוני אליך את כל דמי בית שאול וכו' וכו'. לפי שבט בנימין מה קרה? דוד מרד נגד אדונו, ודוד המריד את שבט יהודה נגד שבט בנימין, אז דוד יודע שהוא צריך להיות בגבול בנימין כדי להשגיח עליהם. שמרו את חבריכם בקירוב, ואת אויביכם אפילו יותר. יש בטח דרך יותר טובה להגיד את זה בעברית, אבל בסוף היום של תשע באב זה יספיק לנו. זאת הסיבה על פני השטח. נראה לי שמתחת לשטח יש משהו אחר משחק. בוא נחזור לאברהם. אברהם פוגש מלך אחרי מלחמה שמשפיעה ויש לה תוצאות גורליות על כל הארץ, על כל האזור, מלחמת המלכים. מי יוצא לקראת אברהם, לכבד אותו, לפגוש אותו? מלכי צדק, מלך שלם, ועוד משהו, זה מלך שהוא כהן. ויש כאן פגישה דתית, ברכות, מעשר, יפה מאוד. נראה לי שמאז ועד היום הבנו והבינו שירושלים זה מקום מקודש. זה עיר שיסודה אמורה להיות צדק. גם אז הכנענים קראו למלכיהם מלכי צדק, ואחר כך אדוני צדק. זה עיר של צדק. והבינו כך. אבל גם הבינו שזה מקום, ומאוד מציק לי להגיד את זה, אבל נראה לי שזה פשטן של הכתובים. משהו דומה להבדיל אלף אלפי הבדלות ממה שהאום שמום עשו ב-47 עם ירושלים. מקום כאילו על אזורי. האמת היא שבחזל יש דעות כאלה שירושלים לא נתחלקה לשבטים. הכוונה שירושלים זה לא אזור שבטי, זה אזור לאומי. אני אמשיך אולי אזור אפילו בינלאומי. תסתכלו בישעיהו ב', ישעיהו נ"ו, תשמעו את זה עוד מעט. והביותים על הקודשים אצלי מחתים בבית תפילתי. עולתם בזרחי למצוא לנו בזרחי, למה? כי ביתי, בית תפילה יקרא למי? בכל עמים, יפה. לא פטורים מההפטרה. נראה לי שזה מה שקרה. שהבינו מאז שירושלים זה מקום מקודש. וכשכבשו את העיר בימי יהושע, הניחו את העיר, כי אנחנו עדיין לא מוכנים לשבת את העיר עד שתהיה לנו מלוכה מלוכדת, מלכות מלוכדת ועם מלוכד. וכך ירושלים נשאר שם. שימו לב, אף פעם לא קוראים בספר יהושע ושופטים המלחמה החזיתית עם היבוסים. היבוסים הם כעין קדושים ששומעים על העיר. אז מה קורה כשכל שבטי ישראל באים על דוד בחברון? מה דוד מבין מההיסטוריה שלנו? שעכשיו הגיע העת לבסס את המרכז שלנו בירושלים. עכשיו. לכן טבעית הולך לירושלים. זה גם משחק למטרה הפוליטית, ואולי אפילו נכניס פה את המושג של סיבתיות כפולה, ונכנס לזה עכשיו. אז דוד מבין שעכשיו הזמן לבסס מלכות, את בירת המלכות, במקום המקודש הזה. יפה. עכשיו, מי הם האחראים על המקום המקודש? מי היו השומרים כל השנים על המקודש שבו? היבוסים. שימו לב, כמו שהמדרש מבין, יש שני מקומות. יש מצודת ציון, שזה המקום, המבצר צבאי, דוד כובש, דוד משנה את השם לעיר דוד, ויש עוד מקום שנקרא יבוס. זה המקום המקודש. ולכן מה היבוסים אומרים? יש לנו חוק. אתה לא יכול להיכנס לכאן עם עיוורים ופיסחים. מה זה עיוורים ופיסחים? שימו לב איפה שעיוור ופיסח מופיע בכתובים בעמוד 4. עיוורים ופיסחים מופיעים תמיד כזוג בקשר לקורבנות. כשמלאכי בתחילת ימי בית שני יורד על הכהנים וכי תגישון עיוור אין רע, וכי תגישו עיוור לטבוח אין רע, וכי תגישו פיסח וחולה אין רע. עיוור פיסח זה כאין סיסמה לבעלי מום. אז מה היבוסים אומרים לדוד? אתה לא יכול להיכנס לכאן. בוא נחזור לפרשה העיקרית שלנו, בעמוד 3. לא תבוא הנה כי אם הסרחה עיוורים והפיסחים, לפי החקיקה שלנו, אתה לא יכול אפילו להכניס בהמות בעלי מום בתוך העיר הזאת. העיר היא מקודשת, העיר כמו מזבח. ומה דוד מסכים עם זה? אז מה אומר? דוד כובש את מצודת ציון, זה משהו אחר. מה דוד אומר? ואת הפיסחים ואת העיוורים שנואי נפש דוד. על כן יאמרו, עיוור ופיסח לא יבוא על הבית. איזה בית? בית המקדש. פסוק שכמו הרבה פסוקים בספר שמואל, שנערכו לאחר כך. אז מה קרה? דוד הבין שכל שבטי ישראל באים אליו, הגיע הזמן להעביר את הבירה לירושלים. מה הצד השני שדוד עושה? בפרק הבא, אחרי שהוא מגיע לירושלים, מה הדבר הזה? זה לא מופיע בעמודים, אבל מה הדבר הבא שדוד עושה? הוא מביא את הארון מקריית יערים לירושלים. ומה הדבר הזה הבא שהוא עושה? הוא מבקש רשות לבנות בית המקדש. זה די פשוט. שדוד אומר, הוא אף פעם לא ביקש את זה בחברון. עכשיו הגיע הזמן, זה המקום וזה הזמן. שני דברים ניתנו לו, השלישי לא ניתן לו. זה שהוא עובר לעיר, זה שהוא מביא את הארון. המקדש, נחכה. יש לזה שיעור בפני עצמו על המקדש. מה ראינו במשך ה-45 דקות האחרונים? למדנו את הפרשה העיקרית של כיבוש ירושלים על ידי דוד. שאלנו כמה שאלות. שאלה אחת, מה פתאום ירושלים? שאלה שנייה, איך מביאים את המגעים עם היבוסים? זה משלחת צבאית? מה קורה כאן? למה דוד נרתע? מי זה העברים והפסחים? אז סענו אחורה, הרבה אחורה, לראות את ההיסטוריה של ירושלים. והצעתי שירושלים תמיד נתפסה כעיר מקודשת. אבל כעיר שעל אף שאנחנו מחזיקים בה, לא מאכלסים אותה, לא ממרכזים אותה, עד שאנחנו נהיה עם מלוכד. שכל שבטי ישראל באים על דוד ומושכים אותו וחותים מבוא ברית, אז דוד מבין שעכשיו הגיע הזמן לעבור לירושלים, להעביר פירת העם לירושלים, ומשם להביא את הארון, ואחר כך להציב את האפשרות לבנות את המקדש. דרך אגב, איפה המקדש נבנה? תסתכלו במקור האחרון, בחלקו של מי? של ארוונה היבוסי. למה ארוונה היבוסי? היבוסים תמיד היו השומרים של קדושת המקום. וגד החוזה אומר לדוד, בני מזבח שם, בגורן ארוונה היבוסי, וזה מקום המזבח. שאנחנו כמובן מתקרבים אליו, ואם ירצה השם, בזמן הקרוב אנחנו נבנה מחדש.